ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני מארח את החבר שכבר פגשתם אותי אצלו מספר פעמים, והוא כבר התארח אצלי, ואנחנו חברים כבר כמה שנים, את עופר לוין, יועץ המשכנתאות. ועופר הגיע אליי היום לירושלים, ולו על מנת שנערוך שיחה על המצב שהיום אנחנו נתקלים בו בשוק, לדבר קצת על העולם של המשכנתאות, שכולנו קצת נמצאים במבוכה, נוכח העלייה בריביות, נוכח השינויים ברגולציה. אז היום אנחנו לא נתנהל בשיטה של רעיון רגיל, אלא אנחנו הולכים לעשות שיחה, כאשר המטרה תהיה לתפוס יותר מקום נוח לנו וגם לכם, כאשר אנחנו רוצים להשקיע בנדלן ולקחת משכנתה. אז תודה רבה עופר לוין שטרחת והגעת לירושלים.
בשמחה, בשמחה. תמיד אני שמח לעלות לירושלים. אני אוהב את העיר הזאת. עיר...
חשבתי שבזכותי, אבל בוא
נתקדם. לא, 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 את ירושלים אני הכרתי לפני שהכרתי אותך.
אתה יודע שאני חלק מההוויה הירושלמית, אני דור שמיני בעיר הזאת.
כן, אבל עוד פעם, אני הכרתי את ירושלים לפני שהכרתי אותך, ותמיד שיש לי הזדמנות לעלות לירושלים, אני מנצל אותה, ולו רק בשביל המזג האוויר קצת יותר נעים משור החוף. אז כן, אז תודה רבה על האירוח הזה, ו...
יופי, אז היום אנחנו נצטרך לעשות שינוי, אתה רגיל כל היום לראיין, ואתה יודע, אני גם יודע את זה שראיינו אותי שבוע שעבר, זה לפעמים קשה, למרות שאתה נותן לי לתת, שאני עושה את זה אצלך, אתה נותן לי להרגיש את המקום שהכל חופשי. אז עופר, תקשיב, אנחנו נמצאים במין תקופה כזאת, שעכשיו נגיד משנה חוקים, והוראות סליחה, ולא נותן לנו לשעבד, ו... יש לנו פתאום עליות בריביות.
מתחילים לסגור אותנו.
כן, מתחילים לצמצם אותנו, אבל לא מאבדים את תקוותנו. אז בוא ניתן קצת תקווה לעניין הזה. אתה יודע מה? בוא נלמד את האנשים, או בוא נפתח לאנשים את העיניים, איך גם בשוק הזה לפעול נכון, בגלל שזה שעת המבחן, אז בוא תכניס אותי לתוך העניין הזה.
אני אולי ככה מילה וחצי, זה לא יהיה מילה וחצי, אני חושב שאנחנו כולם בפאניקה מהריביות ומהשינויים, אבל בואו ניכנס לפרופורציות. בסוף הפריים היה 4.75 בשנת 2011, והוא היה 3.75 ב-2003, אם אני לא טועה, אם אני, עוד פעם, הוא היה גם יותר גבוה קודם, והוא עלה וירד. וריביות המשכנתא שאנחנו מכירים אותם היום, שנושקות ל-5%, היו לפני 5 שנים, קצת פחות, 2018 היו ריביות דומות למה שהיום אנחנו מכירים ורואים ומזהים. זה שהתרגלנו לטוב זה עניין אחר. זה שהתרגלנו למנף את עצמנו למקסימום קפסיטי שלנו זה כבר עניין אחר. ולראיה אני יכול לבוא ולהגיד, לפני שנה וחצי, דצמבר 2000, יצא נגיד בנק ישראל ואמר, ניתן להגדיל את הנתח של הפריים במשכנתא ל-70%. וכולם צהלו ושמחו, כמו שאומרים. ובאנו אנחנו יצאי המשכנתאות, ואני חושב יצאי המשכנתאות אחראים בסיפור הזה, ובאנו, מה אתם צוהלים כל כך כבר מהר? הפריים יכול גם לעלות, ושהפריים יעלה על אותם 700 אלף שקל שצמודים לפריים, והוא יעלה בחצי אחוז, יעלה ב-0.3, זה ישפיע באופן, בצורה מיידית, באופן מיידי על ההחזר החודשי של כל אחד ואחד, על אחת כמה וכמה, כל האלה שלקחו את המקסימום קפסיטי שלהם. והיום אנחנו מגיעים למצב הזה, שפתאום זוג שמרוויח 15 אלף שקל, לא אמרתי מינימום, פחות, ולקח משכנתא של 5,000 שקלים, ולקח את המקסימום... יכולות פיננסיות, זה לא משנה כרגע אם זה שליש פריים ואם זה 70% פריים, אבל לקח את זה ל-30 שנה וצמוד למדד וריביות קבועות, ופתאום נולד שם המשפחה התרחבה, והמדד קצת עלה והריביות קצת עלו והמשתנות עלו, פתאום ה-5,000 שקל האלה עלו ל-5,500, ביחד עם מחיר החשמל שעולה והדלק שעולה. פתאום זה מאוד מחניק ומאוד מאוד קל לנו לדבר על הריביות, כי זה משהו שכל היום פמפמים אותם.
נכון.
אבל מצד שני, נכון שאנחנו מדברים על פנסיה פיננסית כל הזמן.
פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן.
פנסיה, נכון, נדלן, אבל בואו נסתכל על הפנסיה הפיננסית של מרבית האנשים, ובואו נדבר על קרנות ההשתלמות. צריך עם יד על הלב, אם היום מציעים לך קרן השתלמות פחות מ-4%, אתה לוקח אותה?
לא.
אתה אומר, אני רוצה קרן השתלמות שתרוויח 6% לפחות.
חייב.
מה זה אומר? איך קרן השתלמות מרוויחה את הכסף שלה? היא צריכה למכור את הכסף למישהו אחר, שמוכר למישהו אחר את הכסף ומרוויח, קוראים לו בנק בארץ. ובשביל, יש כאן סוג של מעגל קסמים, כי הבנקים היום הם לא מביאים את הכסף מהמדפסת שלהם, הם מביאים את הכסף מאותם גיוסי כספים מחברות ביטוח, מקרנות.
הרי זה גם מה שמנסים כרגע למנוע את הדפסת הכסף.
נכון.
שלא יהיה כמו בארצות הברית, שהיום זה נהיה בית החרושת הכי גדול, בארצות הברית זה בית החרושת מדפיס כסף, אנחנו רואים את האינפלציה שם דוהרת.
נכון, אז אני חושב שברגע שאנחנו מגיעים למצב, צריכים לסתכל על כל התמונה השלמה. אנחנו מצד אחד רוצים שהקרן השתלמות שלנו והכספים המנוהלים שלנו יעשו כסף, מצד שני אנחנו לא רוצים לשלם כסף על הריביות. אני מבין את זה, תמיד טוב להיות בצד שרוצה להרוויח את הכסף, לא בצד שרוצה לשלם את הכסף, אבל יש כאן סוג של מעגל קסמים, שצריך להסתכל עליו על כל התמונה הזאת, ולא להיבהל עד כדי כך. לא להיבהל.
כן, אבל אתה יודע, הבעלה לא נובעת, אתה צודק ב-100% במה שאתה אומר, הבעלה נובעת מהמצב שכמו שאמרת, שפתאום אנשים ששילמו 5,000 ועכשיו צריכים לשלם 5,500, ואתה יודע, זה אחד הדברים ואחד הלקחים, ולצערי, אנשים יש להם זיכרון קצר, בגלל שאנחנו קיבלנו סך הכל לפני שנתיים, לפני שנתיים וחצי קיבלנו איזה תזכורת, איזה לא, אתה יודע מה, לא תזכורת, קריאת השכמה שאומרת, רבותיי, אל תשתגעו עד הסוף, הנה תראו הקורונה, פתאום אתם מוצאים את עצמכם במקום שלא יכולים.
אנחנו עכשיו נמצאים בתופעות לוואי של הקורונה, לא תופעות הרפואיות שקשה לנו לנשום, טעם חריף עוד לא מרגישים, אנחנו תופעות לוואי פיננסיות של הקורונה. אתה יכול לראות זה החל מהשדה תעופה, לא רק פה בארץ, והנה, חלק מהנושא הפיננסי, זה שם זה עומד.
כן, אבל, אבל הלקח הוא, הלקח והבעיה של האנשים וההיסטריה שנהייתה עכשיו בקרב האנשים, אלה שעוד לא לקחו, אלה שכבר לקחו משכנתה, שפתאום משלמים הרבה יותר. וזה באמת, כמו שאמרת, מגיע לסדרי גודל של 10% יותר בהחזר החודשי, אפילו שהמשכנתה...
תלוי איך אתה לקחת את המשכנתה, כן, אבל אם אתה לקחת את המשכנתה...
אז זהו, אז זה מה שאני רוצה שאנחנו נגיע. אני רוצה שנגיע להבנה איך מפה אנחנו מתנהלים נכון. זאת אומרת, אני רוצה שנגיע להבנה, שהאנשים האחרים, וזה לא גמרתי את המשפט, יש קודם כל את אלה שכבר משלמים, ויש את אלה שהולכים לשלם, זאת אומרת שהם מחפשים נכס, שגם היום עולה להם ערך הנכס, שהם צריכים לקנות, המחיר הוא יותר גבוה, ולא מספיק המחיר יותר גבוה, הם צריכים גם לשלם יותר ריביות.
להביא יותר הון.
רק עכשיו דיברנו על האפשרות שאולי מישהו יקנה דירה ב-100% מינוף, והבנו את הבעיה של זה.
נכון. אם קודם היית צריך להביא, נניח, עזוב את מחיר הנכס, 25% משני מיליון שקלים, ידעת שאתה מביא 500,000 שקל. היום השני מיליון שקלים האלה הם כבר עולים 200, אתה צריך עוד לגייס עוד 50,000 שקל. זה אומר שאתה צריך לקחת הלוואה יותר גבוהה, 1,650,000. זה אומר שאותה 1,650,000 גם עולים לך יותר. גם אם היית לוקח 1,050,000 עולים לך יותר, המשכורת שלך לא עלתה. אז אני חושב שיש...
להפך, עוד המשכורת שלך בסכנה.
היא נשחקה. אתה יודע מה, היא לא עלתה, אבל היא נשחקה, כי המחירים עלו, מה שאנחנו רואים את זה,
כן, אינפלציה כאן. שלנו ירדה.
אינפלציה
כאן. הנה, שמע, אני הבוקר, אמרתי לך, הבוקר עשיתי אושרת, שהתקנתי את אשתי, כמה זה עלה לי, היא אמרה, בלי שידע מה קניתי, היא ידעה בגדול מה קניתי, כן, היא אמרה לי, היא אמרה לי, צריך עלו המחירים. העגלה שלי עלתה היום יותר מיום אחר, אני ראיתי את זה שהסתכלתי על המדף.
נכון.
ואני לא אחד שבקי במחירים, אבל הרגשתי את זה. אז אנחנו היום נמצאים בבעיה.
אני חושב שיש כאן שני תשובות. קודם כל נתחיל עם אלה שיש להם היום משכנתה. והמשכנתה שלהם עלתה. אז קודם כל אני אומר במצבים כאלה, ואנחנו נמצאים, ואמרתי את זה גם בתחילת הקורונה בשלהי 2020, צריכים לעשות סדר פיננסי בבית. לראות אולי יש לנו הוצאות מיותרות, סדר בביטוח, לבחון איזה קווי אשראי, קווי טלפון כפולים, או אולי אפשר לרכז את זה בחברה אחת ולהוזיל. גם 50 שקלים בחודש, זה הוזלה. כי המשכנתא עלתה ב-50, הנה, יש לנו, צריכים קודם כל לעשות את הסדר הזה. אפשרות שנייה, זה לבחון האם, להסתכל על המשכנתא שלנו, לראות איך היא בנויה. יכול להיות שהמשכנתא עלתה כתוצאה מהמדדים, כתוצאה מהפריים. עדיין כנראה אין לנו מה לעשות עם הפריים, הוא עדיין יהיה יותר זון מריביות אחרות, אבל יכול להיות שכדאי לצמצם חלק מהמסלולים החשופים למדד, החשופים למשתנות. אני לא יודע אם מחזור זה המקום הנכון לעשות את זה, עוד פעם תלוי מאוד במשק הבית, ביכולות, כי היום מחזור כמעט הוא הוא סתם...
השאלה אם זה נכון לעשות מחזור, בגלל שהנה אני רואה עכשיו...
סכן, מחזור...
שצריכים להחליף משכנתא במשכנתא, היום אתה כבר נתון לריביות של היום, לא, לתנאים אתה, של לא. היום.
אז מה שאני אומר עוד פעם, אם אתה זוג שמרוויח 15,000 שקל, והמשכנתא שלך מ-5,000 עלתה ל-6,000, 5,500, והילדים גדלו, ויש לך יותר הוצאות, ואין לך ברירה, ואתה צריך לקחת המשכנתא ולפרוס אותך מחדש בשביל להקל על החיים, אז תפרוס את זה, תעשה את זה פריסה אבל חכמה, עם מזעור נזקים, אין ברירה. אני מעדיף שבן אדם ישלם יותר לטווח הארוך, מאשר שיחנק ויכנס למינוסים, כי...
זה כלל ברזל, גם שהיה לפני זה.
נכון. אז זה מה שאני אומר כרגע, לאותן משפחות שיש להם קשיים. אפשרות שנייה, לבחון את האם יש אפשרות לקחת, אולי, הלוואה על חשבון קרן השתלמות, הלוואות כאלה או אחרות משלימות, זה נקרא, עוד פעם, הלוואת מעבר לבנק, תעברו מבנק X לבנק Y, יכול להיות שתקבלו פתאום הלוואה הרבה יותר טובה מתנאי המשכנתא, וזה אומר לצמצם את המשכנתא שלכם. קחו 100,000 שקל מהמשכנתא ששווים נניח 700 שקלים בהחזר החודשי, קחו הלוואה מקרן השתלמות, שאתם יודעים שאתם תפרעו אותה בהמשך על ידי אותה קרן השתלמות, ותשלמו רק את הריביות כרגע, ישתחרר משהו. כנראה גם בשבע שנים גם הדברים השתנו.
כן, רק צריך לזכור אבל... שבאמת זה בתנאי שאנחנו משחררים אחר כך את זה מהקרן, אחרת כן, זה הלוואה שהיא לטווח קצר וזה לא, קצת הטעיה.
צריכים להסתכל על זה, זה לא, אני אומר, אנחנו יודעים, יש לי קרן השתלמות נניח, אני מפחד לגעת בה כרגע, כי אני רוצה שהיא תעשה תשואה, כי השווקים נמוכים. אוקיי, אבל מצד שני נחלק עם המשכנתא, בוא ניקח משם 100,000 שקל, 200,000 שקל, לצמצם, נקטין את המשכנתא שלנו, אולי זה יעזור לנו ברמה חודשית. צריך להסתכל על זה, מסלול להקטין, לבדוק כנסות, כל הדברים האלה, אבל זה כבר... כדאי להשתמש גם במומחה, יועץ משכנתאות בדבר הזה, בשביל לעשות. זה לגבי מי שיש לו משכנתא, אני חושב. מי שאמור לקחת משכנתא, אני אהיה...
כן, תגיד.
אני אהיה... קחו יועץ משכנתאות, שיסביר לכם...
אני אגיד את זה, אני אגיד את זה, בסדר? אתה...
לא, 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 דרך
אגב. שלא ישמע שאתה משווק את עצמך.
לא, לא, עזוב, אני לא משווק את עצמך.
לא, לא, אני אגיד, תקשיבו טוב, כל תחום שאנחנו עושים, שמומחה עושה לנו את זה, ומסתכל על זה, זה הכל נראה אחרת. גם כאן, אבל צריכים להקפיד, שלא יקרה כמו שהגיע אליי איזה מישהי, שכמעט הלכה משכנתא פנסיונית, שהיא לא זקוקה לה, וזה היה גומר לה את הנכס שלה ואת העתיד שלה. אז יש את הקבוצה של היועצי משכנתאות האיכותיים כמוך, ובהחלט שאני שם לא שתי ידיים, 16 ידיים על זה.
כן, אני חושב בסוף אתה לוקח משכנתא...
אבל מישהו שיסתכל בצורה אובייקטיבית, ויתאים את החבילה אליך. יתאים את החבילה לבן אדם.
אני יוסיף פוירה, זה לא רק להתאים את החבילה. אני מצפה שיועץ משכנתאות היום, הקולגות שלי, ישקפו ללקוחות, מה יקרה למשכנתא שלהם, ולא הטבלה שהבנק נותן, אם הפריים יעלה בחצי אחוז, מה יקרה שהוא יעלה ב1.5%, ויש צפי שזה יקרה בשנה הקרובה, מה יקרה למסלולים הצמודי מדד, אם המדד ימשיך לעלות בקצב של 3% בשנה, מה יקרה לריבית המשתנה, אתה יודע איזה... מגיעים אליי לקוחות, סתכל, קיבלנו מהבנק את השליש, שליש ושליש, אני אומר להם, תביאו את הריבית. ואז צריך להיות, אתה מסתכל על ה... יש את המסלול הנחמד הזה, שליש ריבית משתנה, צמודה למדד 30 שנה, והם אבסורדים, יש לי תחנת יציאה בעוד 5 שנים. ואז אני תחמן, סליחה שאני אומר את זה ככה, אני אומר להם, בואו, נכנס איתם למחשבון של אותו בנק משכנתאות. יש בנק אחד שיש לו מחשבון מאוד יפה, ולוחץ על לוח סילוקים, מכניס את הנתונים הספציפיים שהם קיבלו מאותו בנק.
כמו שהם קיבלו.
ואז אני אומר להם, אוקיי, אבל בואו נוסיף רגע מדד המחירים לצרכן. כמה אתם רוצים? 3%, 1.5%, 2%. אני בדרך כלל לא אוהב לבחור 1% אפילו, בשביל להראות להם מה קורה. ואז אני קופץ איתם ואומר להם, מה קורה בעוד 5 שנים? יש לנו נקודת יציאה. יופי. מגוללים לחודש 60. מה אתה מקבל, צחי? לקח 350,000 שקל, באותה ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה למדד. כעבור 5 שנים בנקודת יציאה, יתרת קרן 340, 335, כמה שילמתנו באורך כל התקופה הזאת? 80,000 שקל. האנשים בדרך כלל מסתכלים בשוק, עם פה פתוח. עכשיו, מה קורה אם אין לך את אותם 340? הרי ב5 שנים אתה לא תגייס את אותם 340,000 שקל במיידי, אתה לא תעשה את זה כנראה, אחרת אם היית עושה, היית חושב על משהו אחר. אתה מגיע למצב שאתה, הם אנשים מקבלים שוק, כי האופציה השנייה דרך אגב, אם אין לך את הכסף, זה להגיד, אמן לריבית החדשה. סבבה. מה קורה במידה והריבית החדשה, כי זה נקודת אופציה, עולה ב1%? בוא נבין את זה. בוא נסתכל על זה ונראה מה האפשרויות. עכשיו, כל עוד שיקפנו את זה ללקוח, הסברנו לו מה הסיכונים, גם בריבית הפריים, הכל בסדר. הכל בסדר. מה יתרות הקרן, מה ההחזרים החודשיים, לנסות, עוד פעם, אנחנו לא נביאים ולא נהיה מדויקים מכל הקולגות שלי, יועצי המשכנתאות והאנוכי, אבל לפחות שהלקוח יבין ושלא ילך, שלא יתמון את הראש בחול כמו יען. אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שלקוח צריך להבין, בסוף זה לא חתונה קתולית עם בנק המשכנתאות, אבל אתם אמורים לשלם המון כסף לאורך השנים, החיים שלנו משתנים, הנכסים משתנים, הכסף משתנה, ואנחנו רואים את זה עכשיו. ולצערי הרב, אני לא רואה אנשים שיחזירו את המשכנתאות וימכרו דירות, זה לא יקרה כל כך מהר, אבל אנשים שיכנסו למינוסים, כן אני רואה, ואנשים שיתחילו לקחת הלוואות מהבנקים, והבנקים, אתה תראה, יתחילו לחגוג.
הבנקים... אני רוצה לקחת את זה לעוד מקום, אתה יודע, אני חושב שהחשיבה, אתה דיברת רק על הנושא של הריביות ולשקף, ואמרת כאן...
הריביות, דרך אגב, זה כלום.
לא, אבל אתה עכשיו, אני חושב שפתחת כאן את הראש לאנשים, ושאנשים לא שמים לדבר הזה לב, והרבה פעמים מה שאתה אמרת פה, ואני חושב שזו פעם ראשונה שמישהו מדבר על זה פה בפודקאסט, אבל שבאמת מגלים אחרי תקופה שגם הם משלמים יותר, פתאום הרזר שלהם עלה, וגם הם לא החזירו כלום, א', עכשיו הם מבינים למה שאני אומר שהיום אתה לוקח ורוצה לעשות, בייחוד אלה שעושים את הדירות הנוספות, שרוצים לעשות אקזיטים, האגדה הזאת קצת הלכה מהעולם.
אתה לא יכת עושה את זה.
לא, אבל זה יותר קשה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אחד הדברים שצריכים לבדוק האנשים לעצמם, ואני אמרתי, את זה אמרתי לא פעם, זה לראות איפה הם עומדים. מגיעים אליי אנשים עם 10,000 שקל עודף הכנסה, ואני מוכן להשתמש ב-5,000 שקל שלהם. ואתה יודע, אני נאלץ, בייחוד אם זה זוגות צעירים, אני נאלץ לשאול שאלות מביכות, מה אתם מתכננים מבחינת ילדים, אתה יודע, לפעמים זה עלולה להיות שאלה מאוד מביכה, אתה יודע שבדיוק זוג לא נכנס להיריון, אבל אתה יודע, אתה צריך לשאול את זה בזהירות הראויה.
נכון.
ומתחיל גנים, ומתחיל זה, או שיש להם תוכנית לצאת ללימודים ולעזוב את העבודה ולעשות את הדברים. אתה צריך להסתכל ולראיין אותם על העתיד. חלק היום שאני עושה את הייעוצים שלי, זה הסתכלות לא רק הם היום, זה יופי שאתם, הנה, בבקשה, אנחנו דרך אגב, אנחנו נמצאים בתקופה, כמה עובדי הייטק פיתרו עכשיו?
פיתרו לא מעט.
פיתרו, ואתה יודע, זה, מה זה, אני סיפרתי פה שאני עשיתי ייעוץ לבכיר בהייטק, והוא סיפר לי שמישהו בכיר מהחברה שלו הגיע בבוקר לעבודה, היה צריך להגיע לישיבת מנהלים, אתה יודע, והוא לא הגיע, אז שואלים למה הוא לא נכנס, אמרו, הכניסה לא עובדת לו, אז אמרו, שייכנס דרך הזום, אמרו, אין לו אישור, והסתבר שכבר לקחו לו את האוטו והחזירו אותו, וזה בכיר. אז אנשים צריכים לשים לב לדברים האלה, ואני חושב שהווייק-אפ קול הזה, הוא שילוב של מה שאתה אמרת ושל מה שאני אומר, תתכננו את זה הרבה יותר טוב, תיקחו את היועץ שישב איתכם, ואם זה היועץ יושב איתכם ורק שואל אתכם, כמה אתם מרוויחים והולך מביא לכם כסף, קומו מהר, כנראה שלקחתם את הלא נכון, יש המון טובים, יש המון טובים, יש היום, אני חושב שיש הקפדה בענף הזה, ותראו אם, זה לא פקידות פשוטה, להיות יועץ משכנתאות טוב, זה לדעת ולהכיר את הלקוח ולבנות לו את העתיד.
צחי, זה מכאן השם, יועץ משכנתאות. התפקיד שלנו זה לייעץ, לא לתת, אנחנו לא מוכרים כסף, ואנחנו לא מוכרים נדלן. דרך אגב, יועץ משכנתאות שמוכר לכם כסף ומוכר לכם נדלן, אני חושב שכאן יש כאן תערובת וערבוביה שהיא לא הכי בריאה, אבל אנחנו לא מוכרים כסף ולא מוכרים נדלן, והתפקיד שלנו לייעץ לכם איך הולכות להיראות השנים שלכם. כי הרי כל אחד, אתה יודע מה, קחת אותו הייטקיסט שעכשיו דיברת איתי, בטוח שהוא הלך וקנה רכב לאשתו, הוא חשב על הילדים העתידיים שלהם, האם לקנות מזדה 5-6, אני לא יודע, אין לי מושג, או לקנות ג'יפון כזה או אחר, כי אנחנו עוד מעט יהיה לנו 3 ילדים, ואנחנו צריכים מקום לעגלה ולטיולים בשבת. תעשו אותו דבר עם הנדלן שלכם. תחשבו קדימה, תחשבו איך, כמו שאנחנו קונים אוטו וחושבים איך אנחנו מוכרים אותו, זה החשיבה, הרי איך אנחנו נפטרים ממנו. מי קנית אותו, הרי כולנו מדברים על זה אחרי שהוא עלה על הכביש, קילומטר ראשון אנחנו כבר הפסדנו הרבה.
מה זה, יצאנו מהחברה, הוא כבר ירד 30-40.
בסדר, אבל פה אתה קונה נכס והערך שלו עולה ועולה, אבל גם יש כאן המון המון משתנים לדבר הזה, וזה לא רכב שקנית אותו ב-200 אלף שקל, 150 אלף שקל במכה אחת, ואתה מקסימום מוכר אותו, בנדלן זה, ההליך הזה הוא הרבה 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 יותר שונה, ואני חושב ש... אני כל הזמן אומר את זה, זה כמו שצריכים לעשות, אני טוען, שמאות מוקדמת, וכמו שצריכים לבדוק את השכונה שאתם הולכים לגור בה, וכמה הנכס הזה יעשה בסופו של דבר, וכמה תרוויחו עליו, וזה בסדר אם גם מכניסים יד לכיס, אבל אם יש לזה יתרונות. ובסוף לראות, שמע, יום חמישי, רביעי שעבר, מצלצלת אליי לקוחה, אומרת לי, אופה, אני לא מאמינה שאני שנה וחצי אחרי המשכנתא, אני רואה שנה, כמעט 100,000 שקל, אני פחות חייבת לבנק. היא אומרת לי, בחיים, לקחתי 3 משכנתאות קודם. תמיד שום דבר לא זז, אז בנייה נכונה של המשכנתא זה הרבה יותר טוב והרבה יותר חשוב, וזה גם זול לכם בביטוח, וזה זול, כל כך הרבה דברים.
אני רוצה לתת כאן עוד טיפ, שמתוך הייעוצים שלי הגעתי אליו, יש הרבה אנשי הייטק, אם דיברנו על הייטק, בגלל זה עלה לי, שיודעים שהם עומדים לקבל, לממש אופציות, והם באים לבצע משכנתאות, הם באים לבנקים, ואומרים, אוקיי, בוא נבנה את המשכנתא בצורה כזאת, שאנחנו עוד שנה, שנתיים, שלוש, אנחנו משחררים סכום כזה ואחר, ועם זה אנחנו נשלם. אז ככה נבנה. אז אני רוצה להזהיר את האנשים האלה. ואני נתקלתי בזה. קודם כל, אנחנו ראינו עכשיו, היו חברות, שירדו לחמישית מערכם המניות שלהם.
נכון, תור 400,000.
ואז בן אדם שהיה לו 3 מיליון, פתאום יש לו 500,000-600,000 שקל, ופתאום הוא לא יכול לממש את אותו סכום. אתה יודע מה? אולי הוא מאמין שהחברה תעלה, אתה יודע, לפעמים יש גל שיורד, לפעמים זה עולה, למרות אחרי שזה יורד 50%, זה צריך לעלות הרבה זמן עד שזה יגיע לסכומים האלה. אני אומר, לא להישען על הדברים האלה. לא להישען על הדברים האלה, לבנות את המשכנתא בצורה כזאת שזה לא יהיה מאיפה להחזיר את הכסף, או לקחת את זה בחשבון שלא נאלץ להחזיר את הכסף בגלל שאנחנו התחייבנו לבנק ועכשיו אין לנו מאיפה לשלם. זה כמו שאני אומר, שכשאתה הולך לקחת משכנתא, או אם אתה הולך לעשות את העסקאות נדלן, תלמד מה יש לך שנתיים קדימה הוצאות, שלא תצטרך, שכל ההחלטות שלך יהיו מתוך מחשבה כלכלית, ולא ממחשבה של אילוץ, אז אני חושב שזה טיפ גדול.
אני אגיד לך משהו נוסף, צחי. אני, בדרך כלל, הרבה פעמים שאתה מתרגל לשלם משכנתא, בואו ניקח, קחת אותם זוג הייטקיסטים, שכנראה המשיכו להרוויח, בואו ניקח את הסכומים שלהם. יכול להיות שאין להם בעיה לשלם משכנתא של אותם 12,000 שקל בחודש, והכל טוב ויפה, אבל באמת הוא בונה על אותו 500,000 שקל, שיוריד לו ב-5,000 שקל, ב-2,500 שקל את ההחזר משכנתא, שזה סבבה. אני אומר, לא בטוח חייבים לסגור משכנתא. לא בטוח. אני, יכול להיות שהם יודעים להתנהל עם הכסף הזה, כל חודש ה-12,000 שקל, כי ביום שירד להם 12.5 נניח, ביום שאותם 2,500 שקל יעלמו להם מהמשכנתא, אתה יודע מה יקרה? חוק הכלים השלובים. הכסף הזה יבוזבז על משהו אחר. ברור. אולי לא כל ה-2,500, אבל סביר להניח ש-1,800-2,000 שקלים כן. יעופו למשהו אחר, עניין של הרגל. ולעומת זאת, אותם 500,000 שקל שיש להם, פוף, התאיידו. אני טוען, תשבו אותו רגע, תבנו אופציה שאולי כדאי לסגור את המשכנתא, אולי לא, כלומר, לחשוב על זה, ויכול להיות שכדאי לקחת הכסף הזה ולהשקיע בנכס נוסף, או להשאיר אותו באותו מקום, אם זה יושב בקרן השתלמות או במקום שעושה תשואה. תנו לכסף להתנהל. אני, דרך אגב, נגלה לכם ולך, אני לפני 7 שנים מריבה עם אשתי הפולניה, אשתי הבריאה, רעייתי הפולניה,
לסילוק... תיזהר, אנחנו פה פולנים.
כן, לא, בסדר, אף אחד לא מושלם.
למרות שהרוב הבית הזה עיראקים.
אף אחד לא מושלם, מה לעשות? עדיין יש פולנים. היא רצתה לסלק משכנתה, היא עזבה מקום עבודה אחרי 15 שנה, עם פיצויים נחמדי, יכולנו לסלק את המשכנתה. ואני אומר לה, אני יודע להתנהל עם, העובר, עם המשכנתה שלנו, אני מתחיל את החודש, זה בסדר. ולפני שנתיים רכשנו נכס להשקעה בזכות אותם כספים שלא בזבזנו אותם, אני בכוונה אומר, שלא החזרנו לבנק. אז כן, ויש לי משום גם הכנסה קבועה כרגע, קלה, לא היסטרית, עם משכנתה קלה שם על הנכס שלקחנו, אבל כן, אני חושב שזה הצעד הנכון לעשות. אז לפני שרצים והם סולקים משכנתה וכל המעיית מסביב.
הנה, גם פה, אתה יודע, אני ידוע שאני נפלתי עם העסק, ושקצת שילמתי, היה לי חוב גדול, ושהפכתי אותו למשכנתה, ושהגעתי לאיזשהו שלב, אז כן, הגדלתי את המשכנתה, ברוך השם, הרי לא עשיתי פשיטת רגל, ולא הייתי עם אורות אדומים, ולא כלום. אלא עמדתי בהתחייבויות שלי, וזה דרך אגב אחד הטיפים הכי חכמים שאני יכול לתת לאנשים. אנשים חושבים שזה הכי חכם, זה ללכת להיות חייבים 100 שנה, 100 שקל. אחר כך אי אפשר להתקדם בחיים, הבנקים לא שוכחים.
אי אפשר כלום.
ופשוט את ההחזר של התוספת של המשכנתה עוד אפילו יותר, זה ממה שקניתי. אבל אני רוצה להתקדם איתך לעוד נושא. אתה יודע, אנחנו... התרגלנו שאנחנו לוקחים את כל המשכנתה מהבנקים, ואפילו אנחנו יודעים כללים כאלה, אנחנו על כל 100,000 ל-20 שנה אנחנו מחזירים 500, ועל כל ל-30 שנה זה 420, 430.
כן.
אז שני דברים, קודם כל, אם אתה יודע להגיד לי בכמה זה השתנה היום, זאת אומרת, איך היום אנחנו מסתכלים על זה, כמה היום אנחנו נחזיר על...
זה שאלה מאוד מאוד קשה, כי...
ברור שזה מאוד... תלוי ב...
תלוי בתמהיל.
בתמהילים והכל, אבל אתה יודע, אתה כלל אצבע.
סכן, זה... אני חושב שעל 1,000,000 שקל משכנתה שלקחת, אם קודם ב-25 שנה נחזרת 4.5 נניח, עוד פעם, בתמהיל יחסית אחראי, אפשר גם להחזיר 3,700, אני ראיתי את זה. היום זה קצת יותר מתכוון לכיוון ה-4,700, 4,900.
דבר עם אנשים על ה-20 שנה ועל ה-30 שנה שהם יותר מכירים.
זה קצת יותר לכיוון ה-5,500.
מתעלינו ב-10% ב-20 שנה.
כן, כן.
ול-4,600 בערך ב-30 שנה.
נכון. עלינו קצת. צריך להסתכל, אבל עוד פעם, כל דבר זה לגופו, יכול להיות שבן אדם כדאי גם בכלל ללכת לקחת את מרבית המשכנתה בפריים, אם הוא רוצה לעשות סוג של אקזיט בקרוב, יש כאן המון חשיבות, העולם המימוני הוא עולם שכל, אתה יודע, אתה זוכר, כשהיינו ילדים, היה לנו את המשוואות עם 8 נעלמים, לא יודע, אני עברתי רק משוואה עם 2 נעלמים, אבל... מספיק שיש לך נתון אחד משתנה במשוואה לא נכון, אספת 0 נקודה משהו, זה משבש את כל
ההוצאה.
גם פה, כל הדבר הזה צריך לנסות לבנות אותו כמה שיותר מוגדר, ידוע מראש. כן, זה...
אז בוא, אז עכשיו אני יודע לאן אני רוצה להגיע. עכשיו אנחנו רוצים ללכת, ואנחנו שומעים כל היום, וגם היום, אתה יודע, אז אנשים ידעו מתי הקלטנו, גם היום אני מערך את אלי רבינוביץ' ממיטב, וערכתי פה את טריה, וערכתי את וויצ'ק, ואני עוד עתיד לערך, וערכתי את יואב שטרן, שבא לדבר על מימונים חוץ-בנקאיים, ולעומת זה אני מערך פה את הבנקים, ואנחנו משתמשים בעיקר בבנקים, וזה לא יעזור, הבנקים תמיד יישארו הכי זולים,
ואז השאלה שלי, אם אני עכשיו רוצה לבנות לעצמי באמת את הקנייה של הנכס, שאני רוצה עדיין לקנות את הנכס נגיד במיליון שקל, שלקחת חצי מיליון שקל על הבית שלי, חצי מיליון שקל על על הדירה הנרכשת, להביא את ההון העצמי, אתה יודע מה? בוא נגיד, לא את ההון העצמי, את ההוצאות, שזה 100,000 ומשהו, 150,000 שקל, זה נביא מהכסף שלנו בכיס. איך אני מתכוונן לזה, ואיך אני פועל, קודם כל, לגיוס של הכסף, איך אני פועל, טכנית איך אני עושה את זה, כדי לגייס את הכסף להון העצמי, שזה מהמימונים החוץ-בנקאיים, אנחנו... ואיך אני לוקח את זה בבנק.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על 100% מימון, כאשר את האקסטרה, אנחנו, אתה אומר, אתה מביא אותו מהבית.
את ההוצאות אני מביא מהבית.
את המס רכישה.
אתה יודע מה, אני אומר את זה פה לאנשים, לפעמים אתה יודע את זה יותר טוב ממני, בנק לאומי, כל מיני, יש בנקי, בעיקר לאומי, אומרים לך, גם שאתה, יש לך אפשרות לקבל 100% מינוף, אומרים, תביא 5% מהבית, 10%, תטבול את היד בכיס, אנחנו רוצים לראות.
אני מאוד
מסכים עם זה. תקשיב, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה, ואני אומר לך, אני גם מאלה שחושבים שזה טוב מאוד, שלא נותנים 100% מינוף בכל מצב. אני ברכתי את סטנלי פישר שהוא תיקן את זה, בלשאני חושב שאנשים, הוא הציל אותם, ואני אומר לך, אני אומר, תביאו לפחות את ההוצאות מהכיס.
אוקיי, אז בואו נחלק את זה לשתיים. קודם כל, יש לנו לגייס את ההון העצמי, שאנחנו הרי יודעים, בשביל לרכוש, יצא תקנה שבאה ואומרת, אפשר עד שנכס נוסף, אנחנו יכולים לקבל עד 50% מימון מהבנקים. כשאני אומר בנקים, אנחנו מדברים על הבנקים הרגילים, שכולנו מכירים עם הכספומטים והאנשים הנחמדים שעובדים שם. הם כפופים למדיניות לרשות, לבנק ישראל.
לרגולציה של בנק ישראל.
ואז אתם נניח, בואו נדבר מספרים עגולים, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לרכוש נכס במיליון שקלים, אנחנו יכולים לקבל, לצורך העניין, 50% מהשווי מבנק, כחול, אדום, ירוק, איזה עוד צבעים יש, לא משנה, מאחד הבנקים האלה, לקבל 50% מימון שם. איך אנחנו אבל מגייסים 50% נוספים? אפשרות אחת זה לגייס את זה מחברות ביטוח או מכל מיני קרנות כאלה או אחרות, כמו שהזכרתי, טריה, וויצ'ק, לא, וויצ'ק לא נותנים את זה, נותנים את זה דרגה שנייה רק, מיטב.
הרי השאלה, שאתה אומר דרגה שנייה, לא הגדרנו מה מצב הנכס שלנו הפרטי.
נכון, אולי כאן היינו. אוקיי, נתחיל מהסוף, כמו שאמרנו, יש לנו את ה-50% על הנכס הנרכש, אנחנו יודעים איך לגייס אותו. זה אחד. שתיים, ה-50% זה ההון הראשוני שאנחנו צריכים לגייס אותו. את ההון הזה אנחנו יכולים לגייס כן מהנכס הקיים שלנו, בהנחה שהנכס שלנו שווה כסף. כאן אנחנו צריכים להיעזר בגופים חוץ-בנקאיים, חוקיים, לא שוק אפור, גופים שהם ברגולציה של רשות ההון. הממונה על הביטוחים, ושם אנחנו יכולים לגייס אפילו 60% מימון. אפילו 80%.
וויצ'ק נותנים 80%, הייתה אצלי אוסנת הרי פה.
נכון, אפשר לקבל שם אחוז מימון מאוד גבוה לנכס. אבל יש לנו משכנתה על הנכס כרגע. יש לי נניח משכנתה בבנק הכחול על הנכס.
שהיא בדרגה ראשונה.
שהיא בדרגה ראשונה. זה אומר שאם צריכים לעשות מימוש, קודם הבנק הכחול יקבל את הכסף שלו על הנכס. ואותו גוף שנותן, צריכים לקבל, הוא יהיה דרגה שנייה. דרגה שנייה זה אומר שבשביל לקבל את הדרגה השנייה, אחד צריך הסכמה של אותו בנק מקורי לדרגה הראשונה, כלומר לעשות רישום נוסף על הנכס לדרגה שנייה. שתיים, אנחנו צריכים שהנכס גם יהיה מספיק אטרקטיבי, והריביות שמוכרים לנו יהיו מספיק אטרקטיביות, כי דרגה שנייה זה סוג של סיכון בסוף.
סיכון הרבה יותר גדול.
הרבה יותר גבוה, כי צריך לזכור, אותם גופים מממנים, הם מרוויחים כסף, הם מוכרים לנו סיכונים. דרגה שנייה היא יותר יקרה בסביבות 1.5%, 2% מדרגה ראשונה, עוד פעם תלוי איפה עושים את זה. אבל יש כאן פערים, ובסוף אנחנו רוצים לראות שהעסקה הזאת, שכאן מימנתי דרגה שנייה ומשכנתה, ומשכנתה לנכס הזה שהגענו למיליון שקלים, האם אני מקבל שם שכירות מספקת אותי? האם אני אקבל תשואה או אקזיט שאני אמכור את הנכס בעוד 5-10 שנים? האם כל העסק הזה יהיה כדאי בכלל? איך אבל ניגשים לדבר הזה? אני אומר, צריכים לגשת לזה בצורה זהירה מאוד. זה אומר שאנחנו צריכים לקחת ולקבל אישורים עד רמת ביצוע שמאויות, כי כאן שאני לוקח 50% על הנכס החדש, והשמאי יעריך את זה בפחות כסף, חסר לי כסף, וכאן על הנכס אני רכש, אם יש לי דרגה ראשונה של בנק רגיל, אני צריך הסכמות, ואני רוצה לראות שכל הפאזל הזה, כי אני, אם ההכנסות שלי מאוד גבוהות זה נחמד, אבל אם ההכנסות שלי כאלה גבוליות ונכנס להרפתקה, אני צריך להתחשב גם בסחירות העתידית שאני אמור לקבל מהנכס בתור חלק מההכנסה.
שהיא כמובן לא תספיק.
שכנראה היא לא תספיק, על מיליון שקל אתה לא
יכול... הרי בגדול כדי לחסות 100% משכנתה, צריכים שהנכס יכניס 7.6%, לא מכיר נכסים שעושים
על מיליון שקלים אתה מדבר.
לא, בכל מקרה,
כשתסתכל על זה. עדיין אתה צריך, זה בסדר אם אתה מכניס יד לכיס, זה בסדר, אם יש לך...
לא, זה מצוין, רק אתה צריך לדעת את זה.
נכון, צריכים...
כל מה שאתה יודע ואתה נושא באחריות זה מצוין.
צחי, אנשים באים ועושים תוכניות עסקיות בשביל... אנחנו רואים את זה בקרישים, בתוכנית הנהדרת הזאת, הקרישים. אנשים עושים תוכניות עסקיות בשביל עסק של 500,000 שקל. זו תוכנית עסקית, זה עסק. זה עסק לכל...
תצעק את זה, אני צועק את זה כל פודקאסט.
אני אומר, זה עסק.
אני אומר, עסקה, זה עסק. נגמר.
נכון, זה עסק.
אני מביא לפה יועצים עסקיים שידברו בפודקאסט, למה? ושזה עסק. אני רוצה שאנשים יבינו שהם אנשי עסקים, גם אם הם שכירים, הכי שכירים בעולם.
נכון. סתכל, בן אדם שפותח מקולת או מסעדה, הוא היום הוא לוקח בחשבון מה קורה אם יש לנו קורונה שלב 7, 8 או עוד סגר, מאיפה הוא מכניס את הכסף הזה. אותו דבר, מה קורה באותה שכירות של מיליון שקלים, שפתאום אין לך סוחר חודשיים. למה? לא יודע. קורונה, הסוחרים ברחו, אין להם איך לשלם, אתה לא יכול... ראינו דירות כאלה.
יהיה בנכסים הכי טובים.
ראינו את זה בדירות... בחיפה לא ראינו את זה יותר מדי, כי הסחירות שם יחסית יותר נמוכות, אבל ראינו את זה בדירות בפלורנטין, וכאלה דברים שהילדים ברחו, שאותם חבר'ה שהיו מלצרים, והסתחרו בנוני, פתאום ברחו להורים שלהם בחזרה.
הייתי בוועדת הכלכלה של הכנסת על זה.
נכון, אז אנחנו מדברים, צריכים לקחת את כל הדברים האלה בחשבון, בלטמי, מה קורה עם אותם ריביות, דרך אגב, עם כל הכבוד, צחי, אותה ריבית שאנחנו לוקחים בחברה חוץ-בנקאית, שאנחנו מממנים אותם, אנחנו צריכים לזכור שהריביות גם יכולות לעלות. כי הבנקים, כי אותם חברות ביטוח זה, אנחנו פתאום נתלהבים, ניקח פריים. פריים יעלה, פתאום ההחזר עולה.
באמת שאני ככה חושב על החברות החוץ-בנקאיות, ודיברו פה, טריה וכולם, מה הריביות שלהם? מה אני צריך לקחת בחשבון? לאיפה אני עלול להגיע?
אני לא רוצה לנקוף בריביות, כי אני לא רוצה להתחייב לריביות.
לא, אתה לא מתחייב.
אבל אני אגיד לך את זה ככה.
סדרי גודל כמה הם יהיו בפער מעל הבנקים.
לא, בדרגה ראשונה, בדרגה ראשונה אני אומר, יש לי נכס נקי ממשכנתה, שאני יכול לשעבד אותו.
או שאני עושה בזה, מחזור.
או שאני, לא, אבל בדרגה ראשונה אתה יכול למצוא
ריביות. אני עושה מחזור על הבית שלי ונותן את הכל לחברה החוץ בנקאית.
נכון, אני דרך אגב עכשיו עם מישהי...
הרי אנחנו יכולים לקבל שם 60% ו-80%.
נכון, אבל אני אגיד לך שבדרגה ראשונה אתה יכול לקבל ריביות קצת, לא יותר מדי גבוהות מהבנקים היום. לא יותר מדי גבוהות.
זה אני רוצה שהם ישמעו.
לא יותר מדי גבוהות, וצריכים לזכור, זה נחשב גם הלוואה לכל מטרה. כלומר, שנושא שיקוף אחד מול אחד מול הבנקים, זה כמעט אותו דבר.
אתה יודע, זה חשוב לי שאתה תגיד את זה לאנשים, שאנשים לא יחיו בפחד, אבל זה שלא יכניס אותם לשעננות.
לא, לא. סתם, אתה יודע מה, תסלח לי שאני ככה פותח שנייה את הטלפון, אני זוכר, יש לי בדיוק את ה... למי שלחתי את זה, הנה. סתם, עכשיו מאחת מחברות הביטוח, אני לא אציין כאן את השם של החברת ביטוח, תסלחו לי, אבל הנה, אנחנו מדברים על מחזור מבנק או רכישה ישירה, פריים פלוס אחד.
מה אתה אומר?
פריים פלוס אחד, אתה מדבר איתי על 3.75, זה יותר זול מבנק, נכון? זה יכול לעלות. קבועה צמודה...
ושם אפשר לקבל את הכל בפריים, נכון?
ספציפית כאן לא, אבל במקום אחר כן, ואז הם נותנים לך פריים פלוס 1.9, אני נתקלתי. 100% פריים. עזוב, קבועה צמודה, ל-25 שנה, 3.5. סליחה, ל-30 שנה. קבועה לא צמודה, ל-25 שנה, כאן זה קצת יותר יקר, אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על דרגה, על חוץ בנקאי, 5.25. זה היום שאני מסתכל על זה, זה לא היסטרי, יותר יקר, דרך אגב, לכל מטרה...
אז כמו שיואב שטרן אמר לנו פה, זה לא שוק אפור, זה שוק...
זה לא...
שבא לעזור לנו להצליח.
מה שקרה מאז ספטמבר שעבר, עם כל השינויים, ואנחנו היה לנו לקוחות משותפים ביחד בדיוק שהיו על התפר, ומזל שתפסנו אותם בזמן, קמו המון המון חברות חוץ בנקאיות, שיושבות על הרים של כסף, אני אומר, כל אלה בשמו, חברות ביטוח יושבות על הרים של כסף, הרי אנחנו לא שמים את הכסף שלנו, את הפנסיות שלנו, את הקרנות שלנו, שמים את הכל בחברות ביטוח היום, שיושבות על הרים של כסף, והם רוצים ליצור תשואה, והתשואה הזאת מגיעה במקומות האלה, ולכן אני אומר, כדאי לפתוח את הראש, גם במקומות החוץ בנקאיים, אבל צריכים להבין, כמו שאמרתי מקודם, צריכים להבין מה קורה אם אני לוקח 60% פריים, 45% פריים, איך זה יכול להשפיע לי על המשכנתא לטווח הארוך. נכון שגם השכירות כנראה תעלה. אני לא מדבר כבר על שווי הנכס שכנראה גם כן יעלה. אבל גם השכירות תעלה בהתאם. כי אנחנו רואים את זה היום, אני חושב שיש גם חזירות קצת אצל חלק מהאנשים, אבל המשכנתא עולה, גם השכירות עולה עם השנים. אבל זה מחזיר אותנו לאותו משפט. עסק נדלן, זאת, בסוף זה עסק. זה עסק לכל דבר.
תשמע, אני חושב שעשית קצת סדר לאנשים.
אני מקווה.
אני בטוח, לא שגם עזרת לי. ואחד הדברים, אתה יודע, שממש הייתי זקוק להם כהשלמה, שהיה כאן יואב ודיבר לא לפחד מהלוואות חוץ בנקאיות, ואמרתי לך שהיום בא אליי אלי רבינוביץ', גם אני אקליט איתו פודקאסט, ואולי כשנשמע את זה כבר יהיה מוקלט הפודקאסט, והיו כאן מוויצ'ק וטריה, ויהיו פה בזה בכוונה שלי להביא גם את כלל ואת כולם. אני אומר, אני חושב שעשית לנו סדר, קצת כיוונת אותנו למספרים, קצת הכנסת אותנו לפרופורציות, ואמרת לנו, חברים, אמרו לכם, שהלוואות חוץ בנקאיות זה לא דבר מפחיד, קודם כל זה נכון, רק תעשו את זה חכם, תעשו את זה חכם, תעשו את זה חכם, אני אומר את זה 3 פעמים, ואתה מסביר מה זה חכם, אתה אומר, קחו יועץ משכנתאות, קחו בן אדם שמבין, ושגם לבנות את החשיבה בין, בחלוקה בין החברות משכנתא, חברות חוץ בנקאיות, לחברות בנק, לבנקים המסחריים, או לבנקים למשכנתאות, לדעת לשחק ביניהם, לעשות את התמהיל הנכון, לדעת אם למחזר משכנתא או לא למחזר משכנתא, לעשות את כל הדברים האלה.
כן, יש כאן מישהו שזה המקצוע
שיש לך
שלו,
ידע,
עזוב, זה...
הידע שלו יכול לחסוך לך.
זה המקצוע שלו, ואני חושב, סכל, אני מקבל לפעמים את הטלפונים, מה, אבל זה המחיר שאתה לוקח, זה יקר לי, חשבתי חצי. אתה יודע מה אני אומר לאותם אנשים? בבנק, היועץ משכנתאות הוא בחינם. אבל זה יועץ משכנתאות של הבנק. כן. הוא דואג לאינטרסים של הבנק. סליחה, חברים טובים שלי ואני עובד איתם. אבל מה שיועץ משכנתאות פרטי, חברים שלי, קולגות שלי, דרך אגב, אנחנו מכירים ויוצאים לשתות בירות, כי בסופו של דבר המטרה שלנו, ודרך אגב, אם אתה עוקב אחריי ועוקב אחרי ההתאחדות יועצי המשכנתאות, אנחנו כל הזמן יש לנו כנסים, והכנסים זה לא רק בשביל לבוא ולאכול את הבורקס ולשתות את
הארוחת צהריים, ולדעת.
כנסים, ואנחנו כל היום מתעדכנים באפשרויות, באופציות המימון השונות. כלומר, זה חלק מהעבודה היומיומית שלנו, בשביל שבסוף אנחנו נדע לתת לכל לקוח ולקוח את הפתרון הנכון ביותר עבורו. את איזה חברה, האם אני הולך לעבוד עם וויצ'ק, או הולך לעבוד עם כלל, הולך לעבוד עם, לא יודע, עם טריה, או מי שזה לא יהיה. יש כאן המון המון מכלול של אפשרויות, של... סכן. עד לפני 2 שנים, הרוב הגדול, קח דוגמה משכנתא הפוכה. משכנתא הפוכה, עד לפני 2 שנים בערך, 3, עבדו רק עם חברה אחת, רק עם חברת ביטוח אחת. היום, יש לך בנק מסחרי שנותן לך משכנתא הפוכה.
היה כאן, בנק מזרחי.
נכון.
יש לך,
יש לך עוד 2 חברות ביטוח, 3 חברות ביטוח נוספות. הפניקס, איילון. איילון...
שהראשון הייתה כלל, נכון?
כלל נותנת כבר שנים, הפניקס נכנסה, איילון נכנסה והראל. נותנים משכנתאות הפוכות. כלומר, גם התנאים שם שונים, גם ההתנהלות שונה, לזה אתה יכול בלי חתימה שלה, של בן הזוג. יש כאן המון, המון דברים שהיועץ משכנתאות צריך לדעת לעשות את הג'אנגלין הזה. ואני אגיד, אתה מרשה לי להגיד עוד משפט ברשותך? שזה מקשר אותי למה שאני אומר, לא, אני לא, לא בא לי, אבל אני אשמור את זה במתח. אני לא רוצה להוציא אף שם של...
חברים, אז אם אתם רוצים לשמוע עוד קצת את אופר, אז לאופר יש תוכנית ברדיו סול. איך נקראת התוכנית?
פרלמנט הנדל"ן, תוכנית אירוח, שאנחנו, אני ודרור בוקצ'ין, אחת לשבוע מראיינים, אנשים מעולם הנדל"ן, צחי אני חושב שהיה אצלנו 4 או 3 פעמים, כבר כן. לא סופר. השבוע דרך אגב, אפרופו, אנחנו היום, מה תאריך היום? ב-10 ביולי, אני מארח חברה טובה שלי, קולגה ימית אפריאט.
היא הייתה אצלי,
אני גם. יודע, כן.
מקסימה.
כן, שגם כן, קולגות, בסופו של דבר.
גם אני מארח קולגות.
נכון.
היה פה קובי זהבי, היו פה. אז תשמע, אנחנו כבר בחריגה גדולה מהזמנים. אבל אתה יודע, אנשים, אני גיליתי שמקשיבים עד הסוף, גם שאני מגיע לפעמים ל-50 דקות. אז אופר, אתה יודע, אתה ואני יכולים, זה גם קורה לנו שאנחנו ברדיו, כן, שאנחנו פתאום כן. מצטערים שזה נגמר לנו הזמן. כן. אז אנחנו צריכים מדי פעם לעשות לנו עוד איזה רענון כזה.
וכמובן... זה כיף תמיד לדבר, אנחנו צריכים לעשות פינה, קוראים לה שני קרחים מדברים נדלן.
יאללה, אני איתך, אם נמצאנו את זה.
נעשה כזה בנר פתיח, קרחת כזה.
יאללה, סגור. אז תודה רבה שהגעת, ותודה רבה על הדברים החכמים כמו תמיד. ואני מקווה לארח אותך בימים הקרובים בזום נדלן, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
תודה רבה, צחי.